עניין של חיים ומוות. דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של עניין של חיים ומוות, שבו אנו דנים בקו הקטן על המצבה בין יום ההולדת הראשון ליום האחרון. נמצא איתי אורח מאוד מיוחד היום. שלום.
שלום
מי זה אותך רק מהכל.
אני לא יודע, יכול להיות שכן.
כן? יפה. אז מי שלא זיה, נמצא איתנו יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר וראש סופטבנק ישראל. מה שלומך?
ברוך השם, כל בסדר גמור, תודה.
איזה כיף שאתה איתנו.
תודה שהזמנתם אותי.
תגיד, ספר קצת. שאלות ככה ישירות, קטנות כאלה, קולעות, אתה יודע, ענייניות. איך אחרי כל התפקידים שעשית? מלגדול בבית דתי, ולעבור אחר כך לעוד חילוני, ולעבוד במוסד, ולעשות כל מיני תפקידים, ויש כל מיני משימות, אתה יודע, שכאילו נתפסות כאלה, ג'יימס בונד. בסוף מי זה באמת יוסי כהן? האמיתי.
האמיתי
מה הוא, שנשאר מעבר להכל.
האמיתי הוא בצורה מאוד מאוד פשוטה, כל מה שתיארת. הרקע שלי מילדות הוא מי שאני היום. הרקע הדתי-ציוני שלי הוא מה שמגדיר בעיקר את חיי, שכולם עד סוף הקדנציה שלי בתור ראש מוסד היו לאומיים, היו ציונים, היו לטובת הכלל, תפקידים עם שליחות ממלכתית מבחינתי, משמעות לאומית מאוד מאוד גדולה. זה הדבר שהניע אותי, זה הדבר שמניע אותי, וזה בעיקר מה שעשיתי. מהתיכון עברתי ישר לשירות צבאי קרבי, מהשירות הצבאי הקרבי עם הפסקה קטנה מאוד, גויסתי למוסד, למסלול המבצעי, מאותו מסלול מבצעי ועד לפני פחות משנה למען האמת, שירתתי במוסד, חוץ משנתיים וחצי כראש המלל, את מדינת ישראל, וזה הדבר שמגדיר אותי אולי יותר מכל. אני חושב שזה ברצף הזה, ברצף הלאומי הציוני שלי, זאת הגדרה מאוד חזקה שתמיד נוכחת בתוכי.
אז היית אומר ששירות זאת המילה?
היית אומר שליחות אולי זאת המילה. טיפה יותר מזה. בכל מה שעשיתי תמיד הסתכלתי על איך אני והתפקיד, ואיך התפקיד מגדיר אותי או מגדיר אותי מחדש. ותמיד מצאתי, אני חייב לומר, בהתרגשות מאוד מאוד גדולה. שאני באמת מרגיש שאני עושה משהו לטובת מדינת ישראל. כמעט בכל רגע נתון. יש ימים יותר טובים, ימים יותר קשים, ימים מורכבים, ימים של חששות, ימים של סכנות, ימים של תקלות, של כישלונות, ימים של הצלחות. בסוף, ההתרגשות הגדולה הזאת שמביאה אותי באמת לאושר באלף, היא הימים האלה, ההתרגשות הזאת שמדברת באמת על השליחות, על לעשות את הדבר הנכון. אני זוכר שבסוף תפקיד, אצלנו קוראים לזה ראש אגף, בסוף תפקיד ראש אגף, באו לי רעיין אותי לקראת מסיבת הפרידה, סוג של מסיבת פרידה, לא באמת עזבתי, פשוט הלכתי לתפקיד אחר בארגון, ואחד המראיינים מתוך היחידה אמר לי, אם תראה את אלוהים, על מה תרצה שתהיה השיחה ביניכם? אפרופו הקו הדק, כן, אני כבר מגיע אולי לסוף חיים. אמרתי לו שהייתי שמח, והגיד לי תודה רבה על השליחות שלך עבור עם ישראל. אם לצורך העניין, אז, כן, אם יש את הדבר הגדול הזה, יגיד לי, תגיד לי השכינה בעצמה, אנחנו מעריכים את מה שעשית, כשליחות לעם ישראל, מבחינתי זה כל העולם כולו.
ושעם ישראל יגיד תודה. זה גם חלק מהציפייה?
לא מצופה כשאתה עובד מוסד. גם לא, כי זה לא בחוקים, אנחנו לא בחוקים, אין חוקים, אלא שאתה לא ניכר, אתה לא נוכח, אתה שנים לא ידעו מי אני, במקרה קיצון, אחרי 30 שנה בארגון, אולי יותר, דווחתי לציבוריות כיוד, זה היה המקסימום שאפשר לדעת, לא הכירו את פניי, אולי מתי מעט, לא ידעו מי אני, לא הכירו את פועלי או את פעילותי, למעט, נניח מנהלי המדינה או ראשי ארגונים מקבילים. ואתה חי עם הדבר הזה מאוד בשלום. הקרדיט או הערכת הכבוד, זו הערכת השליחות, הוא דבר שאני מאוד מעריך אותו, גם היום, גם בדיעבד. מעט מאוד מעובדינו זוכים לדבר הזה, למעט אנחנו בעצמנו בתוכנו, אנחנו יודעים להעריך את עצמנו על, על עבודתנו הטובה, או הלא, אם חס וחלילה אנחנו נכשלים, פחות מול הציבוריות, אבל מתוכך אתה יודע אם עשית את הדבר הנכון, כן או לא. בהרבה מאוד המקרים, אין כמעט התמודדות כזאת בתוך הארגון, בתוך המוסד. אין, מה הם אומרים על זה בחוץ? הם לא יודעים. הם לא יודעים עד כמה סיכנת או סיכנת את חייך לטובת משהו מאוד מאוד ספציפי שלעולם לא יוודע. אתה יודע ואנחנו יודעים. ולכן, כמו שאמר חיים חפר, השיר המפורסם, לא היינו יודעים את הכתובת, היינו יוצאים ואומרים לכם תודה. אני מאוד, מאוד שלם עם, עם הדבר הזה. קצת מופתע מהחשיפה שקרתה לי אז כשיצאתי מהמוסד להיות ראש המטה לביטחון לאומי, היועץ לביטחון לאומי בעצם של ישראל, תפקיד אדיר, גדול מאוד במשמעות שלו, גדול מאוד בעשייה שלו, אבל גם מאוד חשוף. אתה מיד גם מאוד קרוב, כן, לדרך קבלת ההחלטות הלאומי, אז העשייה שלך גם לעתים מתפרשת עם, עם זוויות אחרות שלא תכננת או לא חשבת שהן קיימות בארגונים ביטחוניים שכאלה. למעט אולי במלל.
ואיך זה לעבור מהעולם הזה לעולם של ההשקעות? ושל ההייטק, של הטכנולוגיה, האזרחות
היה,
לגמרי.
כן, נכון. המעבר היה מעבר מבחירה. בשין ג' מה שנקרא, החזקתי הרבה מאוד הצעות עסקיות. שונות ומשונות. ואני ידעתי שאני אעסוק בשלושה תחומים. הגדרתי לעצמי קודם כל מה אני רוצה לעשות, מה ממשיך להגדיר אותי. ולכן אמרתי שיש כאן שלושה דברים מרכזיים שאותם אני אעשה. אחד, עמותות ישראליות לטובתנו בגילאים מאוד ספציפיים. אוקיי, מגילי התיכון עד טיפה אחרי הצבא, וזה בדיוק מה שאני עושה.
למה?
כי זה, אני קורא לזה מסלולי ההמראה. הצעירים שלנו, אם אנחנו מאבדים אותם, נקרא לזה נוער במצוקה, נוער בבעיות מדגמים שונים, אנשים שגדלו בשולי החברה, שמנסים לחזור למרכז, התפקיד, אני חושב, של העמותות האלה, להחזיר אותם למרכז, בחלקן, לגייס אותם לצבא, ללוות אותם תוך כדי השירות הצבאי, ולראות שהם ממריאים אחר כך לחיים, נקרא לזה סבירים ונורמליים, הוא בלב ליבה של ההצלחה החברתית שלנו. אחד הדברים המשמעותיים. ואלה העמותות שאני קשור איתן. אחד משלנו כדוגמה, גדולים במדים כדוגמה, אח גדול כדוגמה. שלושה ארגונים, שכל אחד לוקח פרק אחר מהחיים.
כולם גדולים?
כן, יצא ככה, אולי, את יודעת מה, לא שמתי לב.
יש איזה קטנים גם?
אולי לארגון אך קטן לא הייתי מצטרף, אני יודע. הדבר השני שידעתי שאני ארצה לעסוק בו, זה הרצאות. לא חשבתי על פודקאסטים, אבל הרצאות כן, ואני עושה, גם בארץ וגם בחול, לספר את הסיפור הישראלי, לספר את הסיפור היהודי, לספר את סיפור הקיימות שלנו, לספר את הסיפור הלאומי שלנו מהזווית שלי, על בין, אנחנו מקשרים בהרצאות בין חזון, מנהיגות ומעשים, אנחנו קוראים לזה מבצעים, אבל זה הפרקטיקה, זה הז'אנר שנקרא הרצאות, וידעתי בהחלטה, תור ידיעה של שאיפה, נגיד ככה שאני אעסוק בהייטק. ומתוך מכלול ההצעות שהיו לי, הגיע גם סופטבנק. וחשבתי שזה הדבר הכי נכון מבחינתי, בעצם לראות את מה שאני חושב. כמו אולי בדומה, נקרא לזה מרכז החדשנות של מכבי, שבעצם מרים את היכולות הישראליות ויחד איתן במידה לא מבוטלת את היכולות העולמיות למקום טוב יותר, כדי להפוך את כל המקום הזה למקום טוב יותר. אז נכון שעוסקים ב-NFT וקריפטו, זה לא בהכרח משפר את איכות חיינו, אבל יש לא מעט מהתחומים שכן עושים את זה, ובכלל, גם בגלל העיסוק במוסד, בהרבה מאוד טכנולוגיה, זאת יחידה מאוד חזקה ומשמעותית אצלנו, מכל התחומים, וגם בגלל משיכה אישית לתחום, ידעתי ש... בזה אני רוצה לעסוק.
ומה היתרון שלך שם? איפה היתרון היחסי שלך? ברמה האישית.
תראי, בתוך העשייה הישראלית, כי אני אחראי רק לשוק הישראלי, וגם לקולקטיביות, נקרא לזה ככה, קונקטיביות, בין השוק הישראלי לפורטפוליו של 400 חברות של סופטבנק בעולם, היתרון בעיניי המשמעותי הוא ניהול מתוך נחישות לא מבוטלת להצמיח את השוק הישראלי למקומות הנכונים. אני נשען על חבורה ענקית של מומחים, מומחים בהשקעות, מומחי דיו דיליג'נס, רואי חשבון ועורכי דין, אנשי טכנולוגיה, כי כל ורטיקל, כל סילו כזה, יש לו התמחות נדרשת משל עצמו, וכדי להבין את התחום צריך לתרגם אותו על ידי מומחים שקיימים ונוכחים מאוד חזק סביבי, אם בארץ, אם בלונדון, ב-HQ שלנו, במנהלת סופטבנק האזורית. וכאן אני חושב שהיתרון הגדול הוא, אחד, מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לצמוח יחד עם השוק הזה. האהבה שלי אולי לטכנולוגיה היא נחמדה, אבל היא לא הדבר הכי משמעותי כאן. זה לא מספיק כדי שזה יקרה. היכולת לתחקר ולהבין, גם בתחום חדש מאוד מבחינתי, מהי טכנולוגיה נכונה, רלוונטית, שוברת שוויון, איך שאנחנו קוראים לזה, דישרפטיב.
מצד שני, אתה משקיע בלייט סטייג'.
נכון, אנחנו, על פי האסטרטגיה של החברה, אנחנו משקיעים...
זה רק לייט סטייג', נכון?
Very late stage, כן, ממש... ברמה
שם אין לך כבר דיסטרפטיב, אתה כבר יודע שהוא דיסטרפטיב, כי אם הוא לא היה דיסטרפטיב בלייט סטייג', אתה יודע.
נכון, אבל אנחנו צריכים לראות את זה, יש לנו כללים מאוד מאוד ברורים, מאוד ברורים, יש חברות שאנחנו רואים שהן לייט סטייג', שהטכנולוגיה לא מספיק דיסטרפטיב, היא לא מספיק שוברת שוויון, היא לא מספיק חדשנית. היא קיימת, אבל כמוה יש, זה היתרון של סופטבנק, לראות את העולם כולו, אנחנו רואים את לטין אמריקה, אנחנו רואים את ארצות הברית, אנחנו רואים את יפן, אנחנו רואים את סין, אנחנו רואים את המזרח התיכון ואת אפריקה, רואים הכל, ורואים באמת גם מבחינה השוואתית ונומינלית, אבסולוטית, איפה מקומה של ישראל, והדבר הזה בעיניי מלמד גם על הנכון והלא נכון מבחינת היזמות הישראלית, כי לא סוד הוא, אנחנו מגיעים כמעט לקראת הסוף, וגם שם, גם שם, ההמשך הוא הפרדיקציה היא מורכבת, וההמשך לא תמיד ידוע. אנחנו לא high risk, אבל אנחנו risk. אנחנו בהחלט לוקחים סיכון בהשקעה שלנו.
נכון, בכל השקעה יש.
נכון.
אם לא היה benefit.
נכון.
אז לאן אתה רואה את השוק הזה הולך בישראל? מדברים הרבה על הבועה הישראלית, ואתה יודע, כמה זמן זה יחזיק.
אני אוהב אותו. אני חייב להודות שהשוק הזה הוא... ובאמת, אחד הדברים שאני מסביר אותו גם בעולם, כי הרבה מאוד אני נשאל על תגיד, אז איך זה קרה, מה תסביר, אני מסביר להם נורא פשוט. יש לנו קצת גז, אוקיי, אולי יותר מבעבר, אבל אנחנו בגדול מדינה ללא משאבי טבע, אוצרות טבע טבעיים. אין לנו כמעט כלום פה. אנחנו מדינה ברובה מדברית, כמו שאמר נשיא המדינה, עליו השלום פרס, אמר, יש לנו ים אחד מת, וים אחד מתייבש, או בדרך למות. אבל זה כל מה שיש לנו. ובאמצע איזה נהר ירדן, שהוא לא נהר, עד שבאים לראות אותו, מבינים שהוא...
עם קייק אפשר.
חלק קטן מאוד, בעונה מאוד מסוימת של השנה. אנחנו מאוד אוהבים את הז'אנר. אבל מה שכן יש לנו, ואני יכול לצטט כאן מנהיגים מכל העולם, שאומרים, you have the brains, יש כאן רצון, ויזמות ישראלית שמבוססת על הרבה מאוד הבנה שהמדינה הולכת בגדול לכיוונים האלה של טכנולוגיה בשל מי שאנחנו, כי אנחנו לדעתי מסוגלים לכך, ובשל מה שנגזר עלינו להיות. מדינה שאין בה תעשיות כבדות יותר מדי, שהחקלאות בה לצערנו אולי הולכת ומצטמצמת בגלל המשאב היקר שנקרא מים ו... נדלן, שטח. הדברים האלה הולכים לדעתי למקומות אחרים, בעוד ההייטק הולך וצומח. שמחתי לראות שבשנת 2021, קרוב ל-50% מהייצוא הישראלי היה ייצוא מעולם ההייטק, ולדעתי הדבר הזה ילך ויצמח. מה זה מחייב אותנו לעשות? להמשיך ולפתח גם את הדורות הצעירים מאוד, כבר ילדים לדעתי, בתי ספר יסודיים, בועחה תיכון, יש לומר ילדים וילדות. אנחנו צריכים להביא יותר מעורבות מכל קצווי הארץ, פריפריה כמרכז, לעסוק בתחומים הטכנולוגיים ולממשיקים, related מה שנקרא, engineering, כל מיני תחומים שיבואו פנימה לתוך העולם הזה. במקום ששם הישראליות תפגוש יזמות וטכנולוגיה, לדעתי יש לנו סיכוי טוב מאוד, אני חושב, להצליח ולפתח את המדינה.
שדורש הרבה התאמה רגולטורית.
דורש גם הקלות רגולטוריות. אני באחד הכנסים דיברתי על כך שאנחנו צריכים לאפשר immigration לתוך מדינת ישראל. אנחנו מאוד טובים בללכת לעבוד במקומות אחרים, לונדון, סיליקון ואלי וכן הלאה. אנחנו פחות טובים בלהביא לכאן אנשים שיודעים או צריכים יחד איתנו לעסוק במקצועות הטכנולוגיים. אנחנו מאוד קשים בזה, אנחנו מאוד חרדים לשלום הבית במידה מסוימת. אני חושב שכאן צריכה להיות רגולציה יותר
מקלה.
יותר מקלה, הרבה יותר מקלה.
אתה מתעסק בתחום של הלט?
כן.
כן?
כן.
אז בוא, תן לי ככה לשאול אותך כמה שאלות מהאזור שלי ברפואה. סתם שמעניין, באמת, ככה בספונטניות. בוא נדבר על טרוריזם ברפואה, על טרור ברפואה. זה נושא סופר מעניין. ובעיקר בדיווייס, כי אפשר לדבר על זה הרבה בביג דאטה, בהאקינג, לבתי חולים, לקופות חולים, לגניבת מידע, אבל בוא נדבר על דיווייסים. נגיד דפיברילטור, שזה מכשיר שמושתל בלב, שמשדר, שיכול לתת מכת חשמל, ונדבר על האקינג, קוצב, ונדבר על האקינג, נגיד לקוצבים.
אז זה כן בעולם של ההאקינג.
כן.
אוקיי. אני אתחיל מלמעלה. אחד ה-case studies הכי מטלטלים היום את עולם ה-cyber security, עולם ההגנה מפני סייבר, הוא התקיפה של הלל יפה.
נכון.
לראשונה באופן בוטה, המוכר לפחות לי, יכול להיות שהיו בעבר תקיפות על בתי חולים או בבתי חולים, שלא הכרנו ולא הוחצנו כמו התקיפה של הלל יפה. הלל יפה הוא תקיפה על ידי מדינה, שהפעילה ארגון, שאפשר לקרוא לו ארגון טרור, שתקפה בית חולים אזרחי לחלוטין, ללא שום היבט, לא קרבי, לא צבאי, לא מודיעיני. רק לשם קלקולו של המערך הרפואי של אותו בית חולים. דבר שמטלטל כמובן את כולנו. הדבר הזה לדעתי חייב, הוא הדליק, ולכן הוא חייב להמשיך להדליק. נורה אדומה, רמזור, אדום, חזק מאוד מעל כל העולם הזה שמאבטח מפני תקיפות סייבר, גם את העולם הרפואי. אנחנו יודעים, ידעתי, תפקידי הקודם, שארגונים או מדינתיים או ארגונים מונחי טרור, שבמקרה של איראן למשל זה אותו הדבר, מדינה תומכת טרור פרסה, או גם ארגונים כדוגמת אנונימוס או ארגונים אחרים שמטרתם לקלקל לשם קלקול, כי דעתנו הלאומית, הבינלאומית, לא מוצאת חן בעיני מנדהו, ומפעילים יכולות חזקות מאוד מבחוץ פנימה. הדבר הזה דורש מאיתנו הערכות גם ברמה הלאומית, בוודאי ארגונים אחרים ברמה הבינלאומית צריכים להסתכל על הדבר הזה, באופן הולך וגובר. לי אין ספק, פעם דיברנו על מלחמה בארבעה מימדים, אוויר, ים, יבשה היו הקלאסיקות, אחר כך עברנו למלחמה במימד המודיעיני, זאת המלחמה במימד החמישי. במימד החמישי של המלחמה היא מלחמת הסייבר. היא קורית לפני המלחמה האמיתית. הרבה לפני שהטילים מגיעים, אוקיי? מערכות לאומיות, צבאיות, מודיעיניות, בריאותיות ותשתיתיות, תיפגנה על ידי תקיפות סייבר. או ברמה הלאומית, או ברמה כאמור של ארגונים מונחי לאום או מונחי טרור. הדבר הזה בוודאות יקרה. הוא יקרה אצלנו, הוא יקרה בכל העולמות האחרים שאנחנו מכירים, מערב, מזרח, לא משנה איפה אתה, צפון, דרום, אפריקה, מזרח תיכון. והדבר הזה הוא דבר מטריד ומטלטל. לכן השאלה שלך, הצודקת, עולם ההגנה מפני תקיפות סייבר, סייבר סקיוריטי, גם על התחומים הרפואיים, חייב לקבל דגש ממוקד מאוד מאוד מיוחד, כי יש משום סכנת נפשות בדבר הזה, והצלת חיים. לא ידענו לעשות מה שנקרא prediction, detection, recovery, כל מה שדורש עולם הסייבר סקיוריטי באשר הוא. ויש לומר, ולא מעט חברות ישראליות יוצרות כרגע מענה הוליסטי, אם נרצה, אני יודע לרכוש אותו, להביא אותו, של יכולות של סייבר סקיוריטי, הגנה מפני תקיפות סייבר, גם על המנעד הרפואי.
וגם על הדיווייסים.
גם על הדיווייסים, זאת אומרת,
היית מרגיש בטוח היום עם דיווייס כזה? חס וחלילה, פו טפו טפו.
אם הייתי...
היית מרגיש בטוח?
תראה, קודם כל, אני לא יודע, אם הייתי צרכן של הדיווייס הזה, טפו טפו טפו, כנראה שלא הייתה לי באמת ברירה, הייתי חייב לעבור את הפרוצדורה ולהרכיב קוצב. במידה מסוימת יכול להיות שהייתי שואל את עצמי, גם אם הדודה, לא משנה, של חבר, הייתה מונשמת בבית חולים על ידי מכונה כזאת אחרת, או אקמו, והייתי שואל את עצמי, האם בית החולים מוגן פני סייבר, כי הוא יכול לנתק את החשמל, לא צריך ללכת דווקא פר דיווייס.
אפילו סתם סרינג' שנותן תרופה.
נכון, כל דבר. כל דבר. כל דבר יכול להיות מותקף היום. הקלות, כמעט באמת הבלתי נסבלת של עולם ההאקינג, וגם חוסר הלייביליות, האחריות של התוקף, הוא בדרך כלל לא מוכר. זה לא טיל שאתה יודע מאיפה הוא הגיע, אבל לנו הלך לפי הטראג'קטורי שלו, ואתה אומר, אתם יריתם טילים, אתם יריתם ככה, אתם זרקתם, אתם באתם, אתם פגעתם. הדברים האלה מסתובבים בעולם ומגיעים אליך משום מקום לפעמים. אין אחריות על המעשה. ולכן צריך לשים לב טוב טוב להגנה גם על המערכת הבריאותית כולה. כולה.
כמה נעשה טק טרנספר? בין המוסד, הצבא, המערכות שכבר פיתחנו, לתחום הרפואה. או בכלל לתחומים אחרים אפילו.
אני לא יודע לתחום הרפואה, אבל אני יודע שהטק טרנספר העיקרי שאנחנו עושים, הוא בני האדם. זאת אומרת, היצרן העיקרי של ההייטק הישראלי, לא העיקרי, אבל בוודאי חשוב מאוד, כן? בוודאי, הוא החינוך הצבאי הטכנולוגי שקיים בהמון חילות. אני לא כך יודע להגיד אם היו מעברים של טכנולוגיות מצד
א' וצד ב'. שזה כיוון שצריך להסתכל עליו, כי זה נראה שמפותחות המון טכנולוגיות, שבאמת רק בהסתכלות אחרת על איך להשתמש בהם, אנחנו יכולים להשתמש בהם בעולם הרפואה.
נכון, כמו שאתם עושים כאן. במכבי למשל, העובדה שאתם עושים אגרגציה מאוד מאוד משמעותית, ודייג'סטשן כזה או אחר של, של, של כמויות דאטה מטורפות, להפעיל עליהן AI כדי לייצר מהן מידע תובנתי או מסקנתי כזה או אחר, זה דבר שהוא אפליקטיבי לכל אחד מהוורטיקלים של העולם הטכנולוגי. יכול להיות שתוכנה, חומרה, החיבור ביניהם מיוצר במקום אחר, שאולי הוא מערכת ביטחונית, יכול לעבור לדעתי גם למערכות האזרחיות. במוסד, כדי לפרוץ את גדר המידור וכן הלאה, בכוונה הקמנו את ליברטד בזמנו, שזה קרן חדשנות מטעמו של המוסד, יחד עם המדען הראשי, או backed by המדען הראשי, כדי לטעת זרועות משולבות בחוכמה הישראלית, שאיננה החוכמה המבצעית, אופרטיבית, ביטחונית. וכאן אנחנו מוצאים קשרים טובים מאוד עם חברות אזרחיות, ישראליות, גם לעתים זרות אם צריך, לייצר טכנולוגיות דואליות, שיכולות למצוא להן שבט גם במערכות הביטחון שלנו, נניח כמוסד, וגם בשוק האזרחי. וככה אנחנו יוצאים לדרך, נפתח משהו שכולנו
מראש צריכים. זה מפותח.
כן. אני לא מכיר בכך שיש את זה בשוק הרפואי, אבל
זה גם הסתכלות מעניינת יכולה
נכון,
להיות.
נכון, מאוד.
מעניין. כשאנחנו מדברים על explainable AI, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים היום להטמיע אלגוריתמיקה איזושהי, במערכת
דבר.
בריאות.
כן.
ואתה אומר בעצם, זה קופסה שחורה, ואתה לא יודע להסביר אותה. מישהו הלך, פיתח, עשה, יש לך קופסה שחורה, אתה צריך להטמיע אותה, היא נותנת לך תוצאה. כל התהליך של בקרה שבבריאות הוא סופר משמעותי. והיום אנחנו לא רואים מספיק חברות שמתעסקות באיך אני יודעת כארגון בריאות, לבקר את הטכנולוגיות שאני מחליטה להטמיע, לאורך זמן. כי כמו כל דבר, גם הטכנולוגיות, עם הזמן, האלגוריתמיקה, בסוף זה מחשב. יש לו באגים, יש לו טעויות, נכון? קוראים דברים. איך אני מנטרת את זה בצורה מאוד מאוד איכותית לאורך זמן? שאני לא יודעת איך זה קורה במוסד ובמקומות שמתעסקים בביטחון, אבל אני יודעת שברפואה אנחנו קצת בדילי.
זה קשה. תראה, קודם כל צריך לשאול אתכם, אנשי מערכת הבריאות, איך אתם יודעים לאיזה חומרה או תוכנה סאס באשר הוא, או כל דבר אחר. אתם מחוברים לכל. הקונקטיביות היום בעולם הרפואה המודרנית, כמו קופת חולים מכבי, כדוגמה, אולי כדוגמה טובה מאוד לעניין הזה, או עובדה שאתם חיים בקונטרדיקציה מוחלטת של הרצון לשתף והרצון לשמור על הפרטיות. והדבר הזה, אני חושב שהוא דבר שמלווה אותנו בכל רגע נתון. זאת אומרת, האם כשאני אומר, אני פונה לקופת החולים דרך המכשיר הסלולרי שלי, אני מספיק מוגן כדי לחלוק איתם את תוצאות בדיקת הדם שלי, או מי יודע, מי בדרך, מי בינינו, מי מאבטח אותי? אני חושב שזה זה, זה עניין אחד. מצד שני, אתה אומר, אל תבואו, בסדר, תשארו בבית, אנחנו, הרפואה מגיעה אליכם. גם הדיווייסס מגיעים אליכם, גם האחות, או הרופא, או האמבולנס, או כל מה שצריך מגיע אליכם, העובדת הסוציאלית. מנסים להנגיש יותר אל
רפואה בבית, נכון.
רפואה בבית, כולל רפואה פליאטיבית, שדיברנו עליה בהזדמנות אחרת.
נכון.
מנסים להביא רפואה פליאטיבית הביתה, ומאוד מאוד מצליחים. אנשים מטורטרים לצורך העניין מהדרכים, ובאמת, וגם בתי החולים, במיון עמוסים, ברפואה דחופה עמוסים, וכן הלאה וכן הלאה.
אין ספק שמה שאפשר לטפל בבית עדיף, למי שזה מתאים, כמובן.
בארגונים ביטחוניים, כל כניסה של כל טכנולוגיה נחקרת עד זוב דם. אין לנו את הפריבילגיה, בכלל. אין לנו בכלל את היכולת לאפשר כניסה של משהו שאיננו נבדק לעומק. השאלה, במערכות אזרחיות אחרות, כמה הדבר הזה באמת מקבל מענה של מחקר ותחקיר. דיברת על, 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 על מערכות קוצבי לב, או כל מערכת שהיא. אתה אומר, הנה הדבר הכי גדול, הכי חשוב, הכי נחמד של, אתה לא יודע להגדיר האם הדבר הזה פריץ, רמת אמינותו. אני מניח שכן. אני מניח שיש איזשהו תהליך. כמה הוא עמוק? אני לא יודע להגיד. אני יודע להגיד כמה זה עמוק במערכות הביטחוניות. אנחנו מאוד מאוד מקפידים על אי כניסת מערכות מכל כיוון שהוא, שאינה נבדקות. אנחנו נלחמים ב-NIH, לא מעט. Not invented here. במידה מסוימת, אז כנראה לא טוב, ולכן יש לנו גם יכולת פיתוח עצמאית, כמו שאמרת קודם, בצדק, של טכנולוגיות שאינן משתתפות בשוק האזרחי. זאת אומרת, הן מפותחות בבית עבור הבית, כולל צוותי פיתוח יהודיים, גם התעשיות הישראליות הביטחוניות האחרות, כן, שאנחנו רואים, זה עבורנו, רק עבורנו. זה תהליך מאוד מאוד מורכב, אבל אם נעשה את הדבר הזה על השוק האזרחי, לדעתי נגיע לתאותה של הביצוע. אתה כל הזמן צריך להתקדם, אתה לא יודע כמה אתה יכול לבדוק כל מכשיר וכל רגולציית AI באשר היא, כל פרוטוקול.
זה תמיד מתח שצריך בסוף לאזן אותו.
צריך לאזן אותו כדי לייצר את הקדמה.
נכון, כדי לאפשר את
האדם הסביר לא בודק, בדרך כלל, הוא קונה ולא יודע, הוא קונה על פי, זאת אומרת, ברמת הצריכה הפרטנית, זה שום דבר לא נבדק, אתה קונה וקורא מאמר, האם זה מסרטן אחר כך, האם האור טוב, האם האור הכחול נכון, כמה קרינה יש בזה, אתה לא באמת יודע, מיינן את כל מיני מילים, שהאזרח נגיד הסביר לא באמת יודע, אין דיאט, הוא רוכש ורוכש ורוכש וקונה ורוכש, אבל הוא לא יודע באמת מה הנזק שהדבר הזה יוצר, אני מניח שמערכות בריאותיות, הדבר הזה נבדק יותר טוב, אבל תגידי לי את.
אני חושב שצריך שם הרבה שיפור, הרבה שיפור צריך שם. הוא צריך לעשות הרבה עבודה לשפר את זה בסוף. בעיקר כשאנחנו מטמיעים, עכשיו, ממש בזמן הזה, שאנחנו מטמיעים אלגוריתמיקה, שאנחנו צריכים גם שהיא תהיה סוסטיינבילית הלאה, לא רק היום, וגם אם אני בודקת אותה היום, זה לא מספיק טוב, הרי אני צריכה להמשיך לבדוק אותה כל הזמן.
זה נכון מאוד.
בעצם זה דורש השקעה מאוד מאוד גדולה.
נכון, במיוחד בעולם, במיוחד בעולם, הכל. במיוחד בעולם
המשתנה, בקצב מטאורי.
שתרצי שה-AI יתחבר עם הרובוטיקה, ואתה הפכי למערכות אוטומציה.
נכון.
כמעט מושלמות.
כמו בתי מרקחת, נגיד שהיום עושים אוטומציה בבתי מרקחת.
אולי כמו בתי מרקחת, אולי יותר על הפרקטיקה הרפואית עצמה, הפרוטוקול יוכרע על ידי ביקור רובוטי, ולא על ידי ביקור רופא פיזי. יכול להיות שאנחנו נגיע למקומות האלה בהם, כמו שאמרתם לי, בהדגמות קודמות, כשמנתחים אנליזות או ביופסיות, המחשב יזהה יותר מהעין האנושית.
נכון.
אם אנחנו מסרטטים את הטכנולוגיה והאופטיקה שלו בצורה נכונה ומסונכרנת. אז קבלת ההחלטות תהיינה על ידי מכשור רובוטי ולאו דווקא על ידי האדם. ברור שכאן צריכה להיות רמת אמינות מאוד מאוד גבוהה.
שאלה אחרונה.
בבקשה.
אם הייתה לך אופציה בין שיתוף ידע ודאטה של כל מדינת ישראל למקום מרכזי אחד, שהכל מערכת הבריאות, כל הידע הבריאותי הוחזק בידי משרד הבריאות, והוא זה שינהל את המידע של כל האוכלוסייה, או כמו שהמצב היום נגיד, יש את הקופות, יש את בתי החולים, לכל אחד יש את המידע שלו, כל אחד שומר על המידע שלו, כל אחד מנגיש את המידע שלו לפי בחירתו. מה לדעתך יקדם את מדינת ישראל בעשור הקרוב בצורה יותר טובה? לעשות את זה ריכוזי או להשאיר את התחרותיות?
שתי שאלות שונות. אני אחזור לבסיס, מידע זה כוח, ואני יכול להגיד גם מידע זה בריאות. אין ספק, בתחומים שאת עוסקת, דוקטור פיטילון, בוודאי ניכרת תוצאה רפואית, בריאותית, אולי גם ברמה הלאומית, אולי ברמה הבינלאומית, טובה יותר במקום שבו יש מה לעשות עם הרבה יותר מידע. לי אין ספק, אנחנו גם רואים את החברות האלה בסופטבנק, כל חברה שיש לה בסיס נתונים רחב יותר, יכולה להגיע לתוצאות מהירות יותר, זה עד הניסויים הקליניים פלוס פלוס, כי אנחנו גם עוסקים בפארמה, ואנחנו רואים, ככל שהניסוי רחב יותר, אתה מקבל תוצאה פחות מדומה, אתה מקבל תוצאה יותר אותנטית, וקשה לעשות את הניסויים האלה, גם שם אנחנו מסתכלים על חברות שמנסות לחסוך לנו את הניסויים הקליניים, על ידי ניסויים מעבדתיים, מבוססי AI, שינחשו, עשו פרדיקציה לגוף האנושי. זה גם קורה. אני חושב שבגדול...
זה נסט טרייל. בריסרצ'
נכון.
סופר מעניין.
נכון, מאוד מעניין.
אלגוריתמיקה מאוד מעניינת.
מאוד מעניינת, אנחנו בתוך זה.
ממש עושה פרדיקציה של ניסויים קליניים על ידי ביג דאטה.
נכון.
זה רטרוספקטיבי.
ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בעין, ולדעתי זה עשוי, בריכת דאטה אחת גדולה, עשויה לחסוך, אני לא יודע כמה, כשיכנס המחשום הקוונטי, זה יחסוך לנו אולי עשרות או מאות שנות מחקר, לו היה הדבר הזה מאורגן גם מבחינת הגנה בסייבר נכונה, אז הייתי מסכים שצריך להיות מאגר נתונים אחד לאומי גדול, אולי מאגר נתונים אחד עולמי גדול, לטובת הכלל. בוודאי יכול לעזור, בוודאי דיברנו על זה גם קודם, על rare diseases או מקומות כאלה שיש לנו מעט מאוד מידע, על מעט מידע יכולים כדי לייצר את התרופה הבאה, אם אתה תביא את כל ה-10,000 שנמצאים בכל העולם, בהם כולם, כל אחד מהם הוא rare בפני עצמו, יכול להיות שאת הפרדיקציה של התרופה הבאה תוכל לחזות טוב יותר. אני חושב שכאן יש, אין סתירה, יש יתרון, אין סתירה עם תחרותיות. אני חושב שבכלל...
אתה חושב שזה יכול להתקיים במקביל?
כן.
אתה אומר, יהיה לי משוכפל גם כל המאגר במקום אחד.
כן. ובמקביל אני גם לא כל אחד שברמה, יעשה את שלו. נכון, אני גם לא בטוח שברמה הלאומית כולם צריכים את הכל, אבל מדינה יכולה להחליט מה טוב לה. אני עוסק במקום אחר, בלנסות לארגן מידעים לאומיים ממקומות אחרים לטובת שיפורים שונים, כמו למשל בזיהום אוויר בתחבורה, אצלנו תחבורה ימית הוא לא כלי, יש מקומות שבהם התחבורה הימית הוא כלי תחבורה מאוד מאוד משמעותי, לא רק למטענים אלא גם לבני אדם, במקום שבו המטה דאטה במקומות של התקשורת יכולים לסייע, לשפר, כי כל שיפור שאתה עושה, אם במזגי אוויר, אם בסרברים פשוטים, החוות המטורפות האלה שהן צרכניות מאוד מאוד גדולות של חשמל, אנרגיה, קירור, שמייצרות עוד אנרגיה, או צרכניות של אנרגיה, כל שיפור שכזה במידעים יכול כמובן לשפר את חיינו. אני חושב שגם בתחום הרפואה, מבלי לפגוע בתחרותיות שאני מאוד מחזיק ממנה.
ושאלה אחרונה חביבה, כי אם לא היינו יושבים פה עוד הרבה 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 שעות, רק שתדע, זה רק בגלל שאין לי ברירה שאנחנו צריכים לסיים. מה יהיה כתוב על המצבה שלך?
שאלה מצוינת. עשיתי הכל לשם שמיים.
אין סיומת טובה מזו. תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לך.
היה מאוד מעניין.
תודה.
מלמד. ואנחנו ניפגש בשמחות.
אמן.